אחת התופעות המדהימות ביותר בספר בראשית, זה שאלוהים הולך ונעלם לאורך הספר. בשיעור הקודם דיברנו על הפנים המיוחדות של הנבואה בספר בראשית, ושם טיפלנו בספר כיחידה אחת. בשיעור הזה אני רוצה להתייחס להופעה של אלוקים לאורך הספר, ולהראות שיש תהליך מאוד מעניין גם בספר בראשית עצמו, ושאין דומה האופן שבו אלוקים מתגלה בסיפורים שבתחילת הספר, לאופן שבו הוא מתגלה בהמשך. אני רוצה להתחיל מסיפור גן עדן. למעשה סיפור גן עדן הוא הסיפור הראשון בתנ"ך שממש אפשר להגדיר אותו כסיפור, וגם בכל מקרה הסיפור הראשון שיש בו איזושהי אינטראקציה בין אלוהים לאדם. סיפור פרק א' אין אינטראקציה, אלא רק אלוקים מברך. בפרק ב' אלוקים מתגלה לאדם ונותן לו מצווה. ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אבל הזיקה בין אלוהים לבין האדם לא מסתיימת באותה מצווה. עינו של אלוהים פתוחה על האדם, הוא שם לב לצרכיו, הוא שם לב לצרותיו, וכשהוא רואה שהאדם בודד, הוא מנסה לפתור את הבעיה. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. עכשיו, איך הוא פותר את הבעיה? לא באמצעות נס ופלא, לא באמצעות שינוי בתודעה של האדם, לא באמצעות דיבור עם האדם, אלא באמצעות מעשים. וייצר אדוני אלוהים מן האדמה, כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרה לו. וכל אשר יקרה לו האדם, נפש חיה הוא שמו. כלומר, אלוהים מתחיל לברוא בעלי חיים ולהביא אותם אל האדם. לבדוק מה האדם מוצא בהם, כלומר, אם האדם ימצא בהם עזר כנגדו. לרוע המזל, האיגואנה, האלפקה, הדוב, הנמלים, הפיל, הסוס, הצב, החולד, המרמיטה, כל הדברים האלה לא סיפקו את האדם. ולאדם לא מצא עזר כנגדו. ואז אלוקים אומר לעצמו, האדם הזה לא מסוגל לאהוב שום דבר. כלומר, שום דבר כנראה חוץ מאשר את עצמו. ואז, ויפל אדוני אלוהים, תרדמה על האדם ויישן, ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה, ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. הוא מרדים את האדם, מוציא צלע, הופך אותה לאישה, מביא אותה אל האדם, תראו כמה הוא נמצא בתוך הסיפור הזה. ויאמר האדם, זאת הפעם, כלומר, אחרי הפיל והנשר והטלף והכביש והג'וק, זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי. לזאת יקרא אישה, כי מי איש לו ככה זאת? כלומר, כמו שהוא נתן שמות לבעלי החיים, הוא נותן שמות, שם גם לאישה. אז אתם מרגישים שאלוהים מאוד מאוד נמצא בתוך הסיפור. אפילו בריאת האדם מתוארת בתור קובבה מחול, מבוץ, לא יודע, שאלוהים נושף לתוכה, נופח באפי הנשמת חיים, אלוהים נוטע את הגן, ואחרי החטא של עץ הדעת, אלוהים מתהלך בגן לרוח היום. לפחות זה פשט הפסוק. המדרשים מאוד לא אוהבים לקרוא את הפסוק כך, והם מעדיפים להסביר שכל אלוהים מתהלך בגן לרוח היום, ולא הכל של אלוהים שמתהלך בגן לרוח היום, כי זה נשמע מדי פיזי. כאילו שאלוהים שנוטע גן, עושה אדם, מביא בעלי חיים, זה לא פיזי. כאילו אלוהים שיש בגן שלו עץ, שאם אוכלים ממנו מקבלים דעת כאלוהים, זה לא פיזי. בואו נחשוב על הגירוש מגן עדן. אלוהים אומר, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, האדם שאכל מעץ הדעת כבר נהיה כמו אלוהים יודע טוב ורע. ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם, ואז, אני אוסיף מה שלא כתוב, בכלל לא יהיה הבדל. והאדם מגורש מגן עדן. בואו נחשוב על סיפור בני האלוהים ובנות האדם. פשוטו של הסיפור, כפי שהבחינו כבר חז"ל, הוא שבני האלוהים הם ישויות שמימיות, מלאכים, היינו אומרים. אבל אם הם מלאכים, אנחנו מרגישים חוסר נוחות, כי מה שמסופר לנו בבראשית, פרק ו', ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ולכאורה מהאנשים האלה נולדים הנפילים אשר מעולם אנשי השם. אתה אומר, ככה? מלאכים רואים בנות אדם שהם טוב. תראו, לראות כי טוב, זה לא מפתיע כל כך. כי גם בבראשית פרק א' כתוב, וירא אלוהים כי טוב, וירא אלוהים כי טוב. על כל דבר בבריאה חוץ מאשר על האדם. ועכשיו בני האלוהים רואים את בנות האדם כי טובות הנה. אבל זה לא נוח לנו, כי אנחנו לא רגילים לחשוב על בני אלוהים, על מלאכים, ככאלה שיכולים לחשוק בנשים, לשכב איתם, ולהוליד צאצאים. אבל זה פשוטו של הסיפור. תחשבו על סיפור מגדל בבל. גם סיפור מאוד מוזר. בני בבל רצו לבנות עיר ומגדל, וראשו בשמיים. ואז, בפרק י' א' פסוק ה', וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני אדם, ויאמר אדוני, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות, ואתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. זה תראו נורא מוזר, נכון? הם רוצים לבנות עיר ומגדל וראשו בשמיים, ואלוקים לא צוחק, ואומר, הם לא יכולים לעשות דבר כזה. זה נשמע כאילו שאלוקים אומר, בני האדם חוצים את הגבול הראוי להם. הם מנסים מדי להתקרב לטריטוריה האלוהית. עכשיו, זה מאוד מוזר. אני מסכים, לא הייתי מצפה למצוא סיפור כזה בספר שמואל. אבל אם זוכרים את הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, אם זוכרים את סיפור בני אלי ובנות האדם שאלוהים אומר בו, לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה, הסיפור הזה מתחבר אליהם לא רע. ונדמה לי שהמסקנה הזמנית שאנחנו צריכים להגיע אליה, זה שבתקופת הראשית של התנ״ך, ההתגלות של אלוקים הייתה הרבה הרבה יותר פיזית, הרבה יותר מוחשית בתוך העולם. וזה נראה לנו זר ומוזר, כי אנחנו חושבים על אלוקים כמו שהוא נראה בספר ישעיהו. בוא נתקדם לימיו של אברהם. אברהם זוכה לכמות יוצאת דופן בספר בראשית של התגלויות אלוהיות. חלק מהן התגלויות שיכולות להישמע לנו כדומות לאלה של משה או נביאים אחרים. אבל אני רוצה לעמוד במיוחד על התגלות אחת משונה. בראשית פרק י' ח', אברהם אבינו זוכה להתגלות שמתחילה כך. וירא אליו אדוני בלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו, ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. ויר וירוץ לקראתה מפתח האוהל וישתחו ארצה. שאלה מפורסמת היא מה הקשר בין הפסוק הראשון, וירא אליו אדוני בלוני ממרא, לבין וישא עיניו ויר, והנה שלושה אנשים. אני עוד דעתי בעקבות דעתו של רשב"ם, שהפסוק הראשון הוא כלל והשני הוא פרט. כלומר, וירא אליו אדוני בלוני ממרא, ואיך הייתה אותה התגלות, שנשא עיניו וראה שלושה אנשים ניצבים עליו, ומתברר ששלושת האנשים האלה הם מלאכים, ולפחות אחד מתוכם, כך עולה מן הסיפור, מכונה בשם י' כ' ו' כמין מלאך ששם השם בקרבו. אבל הסיפור הזה הוא סיפור בעייתי, כי אברהם, שלא יודע שהם מלאכים, מזמין אותם לשבת באוהל, והם יושבים בצל, רוחצים רגליים, אוכלים חמאה וחלב ובן בקר, לא מקפידים כל כך בין בשר לחלב גם בשמיים כנראה, הרי אוכלים? הרי אם אנחנו חושבים על המלאכים של ספר שופטים, המלאכים של ספר שופטים נשמעים לגמרי אחרת. אם תעצרני לא אוכל בלחמך, ואם תעלה עולה, לאדוני תעלנה. המלאך של גדעון, המלאך של מנוח, לא אוכלים מהאוכל שמביאים להם. אבל המלאכים של אברהם כן. הם נראים ממש בהתנהגות כמו בני אדם. אברהם לא מזהה במבט ראשון שזאת התגלות. זה גם מה שקורה כשמגיעים ללוט בסדום. אז הם מלאכים קצת משונים. אבל אפשר לומר שעיקר ההתגלות שאברהם מקבל הרבה התגלויות באופנים שונים. זה יכול להיות בחזון של לילה, זה יכול להיות בדיבורי נבואה, וכן הלאה. כשאנחנו מגיעים לסיפורי יצחק, המצב אחר. למעשה, כמעט לא ניתן למצוא התגלויות ליצחק. יש מעט מאוד. אבל ממש נער יספרם, ובהתגלויות של השם ליצחק, אין דיאלוג. כלומר, אלוקים מתגלה אליו, אומר לו מה שיש לו לומר, ובזה ההתגלות מסתיימת. עכשיו, ההבחנה בין יש דיאלוג לאין דיאלוג, היא לא הבחנה קלת ערך. כי השאלה היא האם הנביא מקבל חבילת מסר מאלוהים, או שהנביא נמצא בסיטואציה שהקו עובד לשני הכיוונים, שהוא יכול גם לדבר. אבל לפחות אלוהים מתגלה אליו. כשאנחנו מגיעים ליעקב, זה נהיה הרבה יותר מוזר. כי האמת היא, שלמרות שיעקב זוכה לדי הרבה קשר עם אלוהים, כלומר יש עליו הרבה סיפורים, ממילא יש יותר נבואות, המאפיין העיקרי של סיפורי יעקב, זה התגלויות של חלום, לא פעם התגלות של חלום עם מלאך. עכשיו אני רוצה לסבר את האוזן, אז נקרא נבואה אחת מן המין הזה, אבל כמוה יש כמה וכמה, ואז נקרא נבואה אחרת שיש מקום להתלבט בה. כאשר יעקב נאלץ לברוח מפני עשיו, הוא זוכה להתגלות המתועדת הראשונה בתורה. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה, ויפגע במקום, וילן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום, ויעשה מראשותיו, וישכב במקום ההוא. ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה אדוני ניצב עליו. ואז השם מדבר איתו, ואומר לו, אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. וכולי. אז זו התגלות אלוהית ממשית, אבל היא התגלות בחלום, לא בהקיץ. באברהם, ככל שאנחנו יודעים, וגם ביצחק, יש התגלויות בהקיץ. בהמשך פרשת ויצא, מסופר על התגלות אלוהית אחרת. ששווה לתת עליה את הדעת, כי יש לה שני תיעודים שונים. בפרק למד, בפרק למד א' פסוק ג' כתוב, ויומר אדוני אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך. לכאורה היינו אומרים שאין סיבה להגיד שמדובר בחלום, ובוודאי אין סיבה להגיד שמדובר במלאך. אבל הנה פסוק ד', הפסוק הבא, וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה אל השדה אל צונו, ויאמר להן, רואה אני את פני אביכן, כי איננו אליי כתמול שלשום, ואלוהי אבי היה עמדי, ואתן הידעתן, כי בכל כוחי עבדתי את אביכן, ואביכן נטל בי, והחליף את משכורתי עשרת מונים, ובלא נתנו אלוהים להרה עמדי, וכולי אני טיפה מדלג, ויהי בעת יחם הצון, ויישא עיניי ואראה בחלום, והנה העתודים עולים על הצון, עקודים, נקודים וברודים, ויאמר אליי מלאך האלוהים בחלום יעקב, ואומר הנני, ואומר שנה את עיניך, וראה, אני טיפה מדלג, ובהמשך, אנוכי האל בטל אשר משכת לי שם מצבה, אשר נדרת לי שם נדר, אתה קום, צא מן הארץ הזאת, ושוב אל ארץ מולדתך. ושוב אל ארץ מולדתך, רגע, אז האם התיאור הארוך הוא התיאור הממשי של מה שקרה, או התיאור הקצר? כי אם התיאור הארוך הוא התיאור הממשי, אז ההתגלות היא בחלום, ויכול להיות שהדובר הוא מלאך. זה קורה גם בהתגלויות נוספות. יעקב זוכה להתגלויות רבות בחלום. ההתגלות האחרונה ליעקב היא כבר עמוק בתוך סיפורי יוסף, וזה כאשר יעקב רוצה לרדת למצרים, או לפחות חושש מלרדת למצרים, ואז ההתגלות מתוארת כך, בבראשית פרק ממבב, וישא ישראל וכל אשר לו ויבוב באר שבע, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק, ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב. אז אם נסכם עד עכשיו, נוכל לומר שאלוהים נוכח כמעט פיזית בעולם לפני האבות. בתקופת האבות ההתגלות יש בה יסודות די עזים פיזיים. באברהם יש הרבה מאוד דיאלוגים, בערנות ובשינה, בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם. ביצחק, רק פניות של אלוקים ליצחק. ביעקב, לפחות חלק גדול מההתגלויות הם כבר רק בחלום, ולא בהקיץ. בסוגריים נעיר את המאבק של יעקב והאיש, שלא דיברנו עליו, אבל הוא חשוב לעניין של הפן הפיזי שיש בהתגלויות, ואולי גם הפן של המלאכים. עכשיו אני רוצה לדבר על החלק האחרון של ספר בראשית, סיפור יוסף. תופעה מפתיעה, כמעט הייתי אומר מדהימה, היא שיוסף ואחיו לא זוכים על פי סיפורי בראשית לאף התגלות אלוהית. אלוהים שבתחילת הספר כל כך נוכח שהוא מדבר כמעט עם כל אחד, כשמגיעים לסוף הספר לא מדבר בעצם עם אף אחד. אבל למה אנחנו לא מרגישים בזה? אז יש לזה שתי סיבות. קודם כל, יוסף כן זוכה להתגלויות, רק לא להתגלויות של אלוהים. יוסף זוכה לחלומות שהם חלומות אמת נבואיים. רק מה? בחלומות של יוסף אלוהים לא מופיע. מופיעים האחים ויוסף שמלקטים אלומים. מופיעים השמש והירח ואחד עשר כוכבים. כמנהגו של ספר בראשית, התגלויות מהסוג הזה בחלום יש גם לנוכרים. כשאלוהים רוצה לומר לשר המשקים ושר האופים את העתיד, אז הוא מתגלה אליהם. וגם האלוהים מודיע לפרעו את מה שהוא עושה באמצעות צמד חלומות. כן, יש פה שלושה צמדים של חלומות. שניים ליוסף, שר המשקים ושר האופים כצמד, שניים לפרעו, ובכולם אלוהים מתגלה ומדבר עם מישהו צריך לדבר. הסיבה אחת, כמו שאמרנו, כי אלוהים כן מדבר עם יוסף, אבל באופן עקיף. יוסף לא רואה מלאכים, בוודאי לא רואה את הקדוש ברוך הוא, בוודאי לא בעקיץ, רק חלום. ההבחנה השנייה, הסיבה השנייה שבגללה אנשים לא מבחינים שאלוקים פחות נמצא בספר בראשית, זה בגלל שהדמויות פשוט לא מאפשרות לנו לשכוח את אלוהים אפילו לרגע. כל דבר שקורה במציאות מפורש על ידי הדמויות כיד השם. ואני אתן רק כמה דוגמאות של משפטים. אנחנו יכולים להתחיל כבר בשר בפוטיפר, שלפחות לפי איך שהדברים מתוארים בסיפור, וירא אדוניו כי השם יודקבבקי איתו, וכל אשר הוא עושה יודקבבקי מצליח בידו. כלומר, פוטיפר מסתכל על יוסף ורואה את פעולת השם. גם יוסף כך. כאשר שר המשקים ושר האופים חולמים חלום והם מוטרדים, הוא אומר להם, הלא לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי. וכשפרעו חולם חלום ואומר לי יוסף שהוא שמע עליו שישמע החלום לפתור אותו, יוסף אומר, בלעדיי, אלוהים יענה שלום פרעו, ואת אשר אלוהים עושה, יגיד לפרעו. וכאשר האחים נתפסים בחף על ידי יוסף, הם שואלים את עצמם, מה זאת עשה האלוהים לנו? והם אומרים, האלוהים מצא את אבון עבדיך, ויוסף אומר, ואתם לא שלחתם אותי הנה כי האלוהים, כי למחיה שלך אני אלוהים לפניכם. כלומר, כל מאורע ומאורע שקורה, מפורש על ידי הדמויות כיד השם. או במילים אחרות, אלוקים לא באמת נעלם מספר בראשית, הוא רק פחות ופחות מתגלה. אי אפשר לומר שהוא פחות נוכח בסיפורי יוסף ואחיו, ממה שהוא היה נוכח בסיפורי הראשית. זה פשוט שהנוכחות שלו עוברת מהעולם הפיזי, אל העולם הדיאלוגי, אל עולם החלומות, אל החלומות שהוא ניצב מאחוריהם, אל הסיבות שעומדות מאחורי המציאות, והדמויות מסוגלות לזהות אותם. אבל ספר בראשית, במובן מסוים, נחתם בסוג של נתק, כי אלוהים כבר לא מדבר אחרי יוסף בעצם עם אף אחד, אם נגדיר את מה שקורה עם יוסף כדיבור, ולכן כשמשה מופיע בתחילת ספר שמות כדגם חדש של נביא שליח, הוא גם במידה רבה החזרה של אלוהים אל העולם אחרי שהוא הלך ונקלש ממנו מבחינת ההתגלות שלו. אם כך, ספר בראשית בהחלט לא מתאר צורה אחידה של ההתגלות של הקדוש ברוך הוא. תחילתו דומה, ייחודית לתחילת ספר בראשית, סופו, הדמויות המפרשות את המציאות, כבר מתחיל להזכיר את ספרי הכתובים המאוחרים יותר, ספרים כמו מגילת אסתר, שבהם אלוהים לא פועל באופן ישיר, אבל הדמויות מבינות שידו המטיבה עומדת מאחרי המציאות ודואגת ומכווינה את דרכיהם.